כן, אני חושב שאנחנו באזור אחרי הערה 118. כן. אולי נקרא עוד פעם לאחור, ומתוך אותם האיסורים הנוראים וזיקוקם המהותי, בהגיעם לפרק ישראל המומר, המחריף ומגדף בכוח מלכות העקום את אלוקים חי קדוש ישראל, עם תום זכות אבות, ועם יאבקות הכשר גילוי המשיכיות של מלכות ישראל, בריבוי הרבצת התורה וטהרתה באומה, מופיע אומץ הגבורה של קדושת האומה, והבלטת ערך דיבור לשונה היהודית המיוחדת, לעומת הסתרת אותה האורה המשיחית במהלך רזי עולם וזר הצדקם, בהכנת הדרך אל הגלות לבין האומות, באה שלילה של הארמית לשון התרדימה, עם קרבתה ללשון התורה, המתפרשת ממקור שר התורה שבארץ ישראל, הנקרא אף הוא בשמו של משיח. והנה, לשון קרובה זו, הנזכרת בתורה עצמה בשתי מילים שהן אחת בלשון קודשה, תופסת עם מקום בפסוק שלם, בהופעת דבר השם בפנייה כלפי חוץ על ידי הנביא אשר מן הכהנים, אחרי אשר תקופת נבואת החזון של בן הכרך שראה את המלך, באה היא בימצא ספר התורה בבית השם על ידי הכהונה בימי המלכות, עוסקת בתשובה ומוכנה כבר אל הגלות עם גניזת ארון הקודש. ואמרנו, באה היא זה הלשון הקרובה שתופסת את מקומה בסוג שלם בתורה, באה היא בד בבד אם ימצא ספר התורה בית השם על ידי הכהונה בימי המלכות עוסק בתשובה מוכנה כבר לגלות עם גניזת ארון הקודש, ומגיעה היא על השון הקרובה לפרקים שלמים ספרי כתובי הקודש של ענייני בני גלותה די יהוד וסידור עלייתה ממנה, שכל המגמה היא, כמו שאמרנו, זה ירידה צורך עלייה, והירידה בעצמה היא מעניין העלייה. ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ, העיר והמקדש, בגדירת הפרצות החומריות והרוחניות וברור ההתבדלות מן עמי הארצות, בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה וברור טהרת המשפחה הישראלית, בגידול השם האלוהי והחזרת אתרתו ליושנה, בביטול יצר עבודה זרה ובריבוי התורה והמשכתה ממקורה האלוהי, נכבעת ומתבלטת התייחדות דיבור לשון היהודית לעומת לשון עם בעם. כן, השורות האלה הן מדברות על עזרא ונחמיה, על אנשי כנסת הגדולה, והקומה, המימד בשיעור הקומה הכללי שהולך ונבנה על ידם. ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ, העיר והמקדש, זה יסוד המעלה, בלשון עזרא ונחמיה, והקמת גדר ביהודה, באותם חומות שהם המפורצים, ביסוד רוממות שיבת הגאולה ובניין הארץ, העיר והמקדש, בגדירת הפרצות הן החומריות והן הרוחניות, ובירור ההתבדלות מן עמי הארצות, כן, זה פרפרזה על הנבדלים, זאת אומרת, שווי הגולה הם נבדלים מן עמי הארצות, זאת אומרת, הולכים ומקבלים את הגדרתם העצמית המובחנת מעמי הארצות. במה הם נבדלים מעמי הארצות? ובמה הם מייסדים את אומות שיבת הגאולה ובניין הארץ, עיר והמקדש, וגודרים את הפרצות החומריות והרוחניות? בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה. זה מה שמתגלה שם בכל ההתעוררות של התשובה, שעזרה ונחמיה מעוררים את העם. בהתחזקות קיום התורה ומצוותיה ובירור טהרת משפחה ישראלית. זה מה שמתברר שם. שהם עוזבים את נשותיהם הנוכריות וחוזרים אל טהרת המשפחה הישראלית. אולי זה גם כולל את אותם נבואות שמופיעות שם עם עזרא, לפי אותה שיטה שאומרת שעזרא הוא מלאכי, אז נבואת עזרא, כלומר מלאכי, אז מדברת על תועבה נעשתה בישראל, בעל בת אל ניחר, וזאת הסוד שני, כסוד דמעה את מזבח השם בכי והענקה, מן פנות, על מה? על חברתך, יש את בריתך, ואתה בגדת בה, ולא אחד עשה, וכו', כמו שהפסוקים מופיעים שם. על כל פנים, זה במערכת הבירור העצמי, זה חודר עד בירור סדרי המשפחה, טהרת המשפחה הישראלית. בגדול השם האלוהי והחזרת אתרתו ליושנה, שהחזירו אתרה ליושנה, זה אנשי כנסת הגדולה. מה היה כל כך גדול באנשי כנסת הגדולה? שהם החזירו את אתרה ליושנה, והחזירו את האתרה ליושנה שקראו בשם השם הגדול. מהו שקראו בשם השם הגדול? שגידלו בשם המפורש, בגידול השם האלוהי. זאת אומרת, הבירורים הרוחניים הגדולים, העליונים של אותו דור, ובזאת עסוקים בשחזור ספרת החיים המקורית, הראשונית, התכליתית, שביסוד חיי האומה, השם המפורש, בביטול יצרת עבודה זרה, זה מה שהיה שם, שהתפללו על אותו שנתן עיניו בבית ראשון, והחריבו, והתפללו עליו, ונמסר בידיהם. אמרו ביה ביה, וכולי, כמו שכתוב שם, בגמרא ביומא. ובריבוי התורה והמשכתה ממקורה האלוהי. הם אמרו, אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים, אמינו תלמידים הרבה, איפה מתונים בדין, אמינו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. זה יכול להיות שבזה מתמצאת כל אומר חייהם. על כן, הם אמרו שלושה דברים. הם אמרו, כמו שהרצי יודע היה אומר, זה לא רק במשמעות של אמרו מילה פעם, אלא הם אמרו, זה כמו היה אומר, וזה האומר שעולה מהם. וזהו חיזוק קיום התורה ומצוותיה, שזה בא בד בבד עם טהרת המשפחה וגידול השם האלוהי, וזה מה שמבטל את היצרת עבודה זרה. כאשר נהיים למתונים בדין, מעמידים תלמידים הרבה, ומעמידים סייג לתורה, בכל זאת מצד ההמשך של משה קיבל תורה מסיני ומסרה, והם שרוע לאנשי כנסת הגדולה. והם אמרו שלושה דברים. אז בריבוי התורה והמשכתה ממקורה האלוהי. בכל זאת, נקבעת ומתבלטת התייחדות דיבור הלשון היהודי, כלומר לשון עם ועם. כך כתוב שם בנחמיה, ש... לא זוכר, על כל פנים היה כתוב שם שהם מדברים אמונית אשדודית, מואבית. כל השפות שבעולם, י' ג' חף ד' הנה, גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות עמוניות מואביות ובניהם חצים לדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם והריב עמם והכללם והקמם אנשים והמרתם והשבעם באלוהים אם תיתנו בנותכם לבניהם ותיתנו בנותיהם לבניכם ולכם וכולי. ותיארתים מכל ניחר ועמיד המשמרות לכהנים ללוויים שמלאכתו וכולי. אז העיקר שם הדגש, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות השמד הרוחני הזה? הנה יש פה קנאה, מתבטאת פה הקנאה למדברים, לשון עם ועם. זה לא הלשון שלנו. אז בזאת נקבעת, מתבלטת, התייחדות דיבור הלשון היהודית לעומת לשון עם בעם. וזה כנראה התמצית של כל מפעל אנשי כנסת הגדולה, שמתבטא באותה תודעה לאומית, עצמית, קנאת השפה, קנאת הלשון. וזה הביטוי של ההתבדלות מן עמי הארצות וגדירת הפרצות חומריות ורוחניות, ויסוד רומות שיבת הגאולה ועניין הארץ העיר במקדש. ובזאת, קיום התורה, ברור תארת המשפחה, גידול השם האלוהי והחזרת התרתו ליושנה, אף שכל אלה מבטלים את יצרת עבודה זרה באמצעות ריבוי התורה והמשכתה ממקורה האלוהי. ועוד קומה, הנה מי שנכנס אדר, אז עוד קומה. בעצם פיזורה של הגולה היהודית ובפליאת קיומה והצלתה בתוך ההסתרה האלוהית, בהתחדש במהדורה השנייה של קבלת התורה עם החזקת כל עמדתה הדתית המפורטת, והיקבעות דבריה בתוך מערכת המקרא כאמיתה של תורה וכערך נצחיותה, בהתגלות האחדות הממשית של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בשוב ההכרה הכללית בכבודם ועצמם של עם היהודים ככתבם בחלשונם. איש הסנדרים, ראש לצדיקים ולאנשי כנסת הגדולה, מוצר נפשו על הצלתם של ישראל, העולה משווה הגולה עם אנשי עם ישראל, הנה הוא במילות תפקידו בעבודת המקדש לסידור הטהרה הפנימית של המשפחה הישראלית, פותח ודורש בפרטי הדברים של הלשון הקדושה המדוברת, בולל את חלקיהם וקובע את ערכיהם. עד כאן, עוד פעם. בעצם פיזורה של הגולה היהודית ובפליאת קיומה והצלתה בתוך ההסתרה האלוהית, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר, והתחדש במהדורה השנייה של קבלת התורה, אף על פי כן, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, עם החזקת כל עמדתה הדתית המפורטת, זאת אומרת, קבלת התורה במהדורתה השנייה, אז היא כבר מתוך הנכונות להחזקת כל עמדתה הדתית המפורטת. כי מה שקיבלו, אולי מתכוון פה הרב למה שמסבירים ראשונים במהר"ל, אני כבר לא זוכר, או במדרשים, במדרש יש, שתורה שבכתב עליה אמרו נעשה ונשמע, ומה שהיו יראים מפני האש הגדולה ולא קיבלו, זה היה מצד תורה שבעל פה, כי אין לה קץ. והתורה שבעל פה היא בבחינת המפרט של התורה שבכתב. אז את כללותה של תורה אומנם קיבלו, אבל קימו וקיבלו היהודים עליהם לזרעם ולא יעבור, זה כמו שמהר"ל מסביר, מאחר שקיבלו עוד מצווה אחת, מצווה דתית אחת של קריאת המגילה וכל הלכות הפורים, כדת וכדין, ממילא גילו בדעתם שהם מרוצים מכל המערכת הקודמת. אם אתה אומר אני רוצה עוד מצווה, סימן שאתה מרוצה בכל המצוות האחרות. אז ייתכן שזה העניין. אני מתחדש במהדורה השנייה של קבלת התורה עם החזקת כל עמדתה הדתית המפורטת. ויקבעו דבריה בתוך מערכת המקרא, כתבוני לדורות. אמרה להם אסתר החכמים, כתבוני לדורות, כאמיתה של תורה. שצריך מגילה צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, כמו שאומרת הגמרא. זאת אומרת שיש פה עכשיו את אמיתה של תורה. אמיתה של תורה זה הממד הנצחי של התורה, כי נצח זה מה שלא ישקר. מה שלא ישקר זה האמת. ואמיתה של תורה וערך נצחיותה של תורה מתגלה המגילה, ובזאת מתגלה, לא המגילה, לכאורה זה לא נבואה, זה לא תורה, זה חכמים, זה מה ש... מרדכי ואסתר, שהם באים לשכנע את הסנהדרין להכיל את זה על העם. אבל הם מכילים את זה על העם, זה הופך להיות מכ"ד כתבי הקודש, זה הופך להיות חלק מספרי התנ"ך. ויש לה ערך כאמיתה של תורה. זאת אומרת, מתגלה פה האחדות הממשית של תורה בכתב, תורה שבעל פה. כי המגילה זה תורה שבעל פה, אבל זה תורה שבכתב. אחרון לניסים, והאיכא חנוכה, זה ניתן לכתב, כאמרינא. יש פה עכשיו הנס האחרון שהוא נכתב. זאת אומרת, יש פה דרבנן, ותקנה של המשך הדורות, והנה מסתבר שזה דבר אחד עם התורה. אז בעצם פיזורה של הגולה היהודית ובפליאת קיומה והצלתה בתוך האיסורים של הפיזור הנורא, וישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ונס, איך הלא, יש שם עשרת טבעת, ויש שם תל וחרית, ובאמת, מה עמד להם ליהודים? אבל יש פה פלא קיומה והצלתה בתוך ההסתרה האלוהית. הקטי עבדיך שבראש הענן, ואם זה גם בעבדותנו, לא עזבנו השם אלוקינו. ודווקא בתוך המצב הזה מתבררת הדתיות התורנית, ונקבעת הדתיות המפורטת של תורה שבעל פה כאמיתה של תורה, והערך הנצחי של תורה שבכתב. ובד בבד עם כל זה באה שוב ההכרה הכללית בכבודם ועצמם של עם היהודים ככתבם וכלשונם, וליהודים ככתבם וכלשונם. הנה, הממד הכללי והמהותי פה, היחס שמכיר בכבודם, והפעם זה גם הכרה של המסגרת השלטת, של ההגמוניה של מלכות אחשוורוש, שהיא פונה אל היהודים ככתבם וכלשונם. כשאיש הסנהדרין, מי זה איש הסנהדרין? מרדכי. ראש לצדיקים ולאנשי כנסת הגדולה, כמו שכותב רש"י בחולי, דיבור מתחיל, מורדור. היה ראש לצדיקים וראש לאנשי כנסת הגדולה. הכוונה מראשי אנשי כנסת הגדולה, כמו שאומרת הגמרא, בהתחלה היה חמישי, אחר כך היה שישי במעלה, ומכל מקום איש הסנהדרין הזה, המוסר נפשו מצד אחד על הצלתם של ישראל, מרדכי זכור לטוב, והוא העולה משבי הגולה עם אנשי עם ישראל, כך כתוב שם בעזרא ב' ב', כי הוא רשום שם בתור מרדכי בלשן. השב עם שבי הגולה, זה משם חז"ל יודעים שהוא היה הורידו מגדולתו לפני המעשה, אחרי המעשה. לפני כן, אז הוא נמצא שם ברשימה בראש שבי הגולה, חמישי, ובנחמיה, אז פה דווקא הרב ציין דווקא את עזרא ב' ב', אבל צריך לציין גם כן נחמיה, זין, משהו, לא זוכר בדיוק. על כל פנים, שם הוא מופיע פעם נוספת, אבל פעם במקום השישי. אז הנה, עולה משבי הגולה עם אנשי עם ישראל, והנה הוא במילוא תפקידו בעבודת המקדש. לסידור התראה הפנימית של המשפחה הישראלית, פותח ודורש בפרטי הדברים של לשון הקדושה המדוברת, בולר חלקיהם וקובע את ערכיהם. על מה זה מדובר? על הגמרא שם במנחות. ששם, על מה מדובר שם? על, כבר לא זוכר טוב, על פתחיה, מרדכי ופתחיה. למה הוא פתחיה? הוא מרדכי בלשן. למה הוא נקרא מרדכי בלשן? הוא מרדכי בלשן, הוא פתחיה, כי הוא היה פותח. כי אותם שלוש נשים שבאו ואמרה, זאת לימתי, זאת לזה, זאת... מי שזוכר את זה הולך שם. טוב, אז על כל פנים, כן, יהיה פה. סמיכי. כן. שלוש נשים, אנו שלוש נשים, דהייתו שלוש קינים. אחד אמרה לזיוותי, אחד אמרה לימתי, אחד אמרה לעונתי. סבור מן הזיוותי, זיווה ממש, לימתי, לימתי ממש, לעונתי, לעונתה. דקו לחד החטאת וחד עולה. אמר לי ומרדכי, אז היה עוד מקודם הייתי צריך לקרוא לכם. כן, אבל אותה שעה, שנה, שעה שנינו, זאת אומרת, היה פעם, תנו רבנן, כשצרו מנחי בית חשמונאי זה על זה, והיהו כנוס מבחוץ וריסטור כנוס מבפנים, כל יום, היום הם שלשלים להם תנרים בקופה ומלאים להם תמידים, היה שם זקן אחד, שהיה מכיר בחוכמת יוונית, לעז להם ואמר בחוכמה יוונית, אמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה אין מסרים בידיכם. ומחר שישלו להם דינרין וקופה ואלו להם חזיר, כיוון שהגיע לחצי חומה, נעץ וכולי, על אותה שעה אמרו, ארור שגדל חזיר, וארור שלמד בנו חוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו, זה סיפור מוזר. כי מתי זה? זה הורקנוס, אריסטובלוס. על אותה שעה שנינו, מעשה שבא אומן מגגות צריפים, אולי רש"י, זה הפשט. על אותה שעה, זה לא הכוונה על אותו זמן, אלא כעל אותה שעה שנינו. זאת אומרת, במצב, מוכרחים להגיד את זה, כי תכף מרדכי הופך להיות פה גיבור סיפור, אבל זה פשוט לא יכול להיות בזמן אריסטובולוס ואורקינוס. כי בין כמה הוא יכול להיות מרדכי? הזכור לטוב, עם כל הזכור לטוב, אבל אז הוא יהיה בין 300, 400, מה קורה? זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אבל אז ככה ייתכן שזו כוונת רש"י. על אותה שעה שאותן החיילות החריבו כל סביבות ירושלים. ועל אותה שנה, שעה שנינו, מעשה שבא עומר מגוד צריפין, שתי הלחם בקעת אין סוחר. כמעט העומר לא אבי ידי מאיכה, מאיכה עתי, עתי עומר. זאת אומרת, הגיע הזמן העומר, לא ידעו מאיפה להביא את העומר. אחרזו, הכריזו, מי יודע? איפה נותרו, איפה נותר מקורות שאפשר משם לקצור את העומר? עתה הוא חרשה, אותיו חד היד האיגרה וחד היד הצריפה. אמר לו מרדכי, מי כדוכתא דשמע גגות צריפין או צריפין גגות? בדקו והשכחוה. כי באי להטו ישתי הלחם, זה היה בפסח. הגיע השבועות, היו צריכים להביא שתי הלחם, לא אבי יד, הם איך להטו, אחרזו. אתה הוא גבר חרנצ'ה, אותי ויד העיני, ויחד היד הסיכרה. אמר לו מרדכי, ומי כדוכת לדשמע עין סוחר, או סוחר עין? בדקו והשכחו. והנה הסיפור השלישי, אנו שלוש נשים, דהיתו שלוש קינים. אחד אמרה לזיבתי, ואחד אמרה, קינים זה שתי תורים, או שני בני יונה. אחד לחטאת, אחד לעולה. אחד אמרה לזיבתי, אחד אמרה לימתי, אחד אמרה לעונתי. סבור מנה זיבתי זיבה ממש, לימתי ימתי ממש, לעונתי עונתה ממש. דקולו אחד, אחד החטאת, אחד לעולה. אז אם כך לכל אחד מהם, ככה הם הבינו, שאחד לחטאת, אחד לעולה. עצר אותה מרדכי, אמר, שמה בזוב סיכנה, שמה בים סיכנה, שמה בעינה סיכנה, דכולו עולות, נינו, רגע, 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 תיזהרו, כי הם לא יודעות להתבטא טוב, והם התכוונו אולי למשהו אחר. בזוב סיכנה, שאתה שופע אדם יותר ונסתכנה למות, ונדבה לקינה להביא, דבו תרווי עולת נדבה. וזו שאמרה לימתי בים סיכנה, וזו שאמרה לעונתי בעינה סיכנה. בדוק ואשכח, והיינו דתנן פתחיה על הכינין, זה מרדכי. למה שמו, למה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון. כולוס הנדרין, נמי עדי שבעים לשון, אז מה הגדולה של מרדכי? אמר רבי יוחנן, אין לו שבעים סדרים, אלא בעלי חוכמה, בעלי מראה, בעלי קומה, בעלי זינה, בעלי כשפים, ויודעים שבעים לשון. שלא תהיה שומעת, שלא תהיה סנדרין שומעת פי התורגמן. אלא מעלתו של מרדכי, דהווה בייל לישנה ודריש, ואין מבכתיב מרדכי בלשן. דהווה בייל לישנה בולל ומעורה בלשונות ודורשן, כגון אין סוחר גאות צריפין, ואין וקרא לו מרדכי בלשן. טוב, אז מה הסיפורים האלה באים ללמד אותנו? אולי נבין משהו על פי הרב ציודה. איש הסנהדרין, ראש לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה, המוסר נפשו על הצלתם של ישראל, העולה משווה הגולה עם אנשי עם ישראל. הנה הוא במילאו תפקידו בעבודת המקדש. הנה, לסידור הטהרה הפנימית של המשפחה הישראלית. פותח ודורש בפרטי הדברים של לשון הקדושה המדוברת. הוא יודע בשפת העם ובשפת בהתבטאות, שההמון כידוע לא כל כך מוצלח בהתבטאות העצמית שלו, והוא יודע לרדת אל חקר הכוונה הפנימית של השפה המדוברת, בולל את חלקיהם וקובע את ערכיהם. זה לא לחטאת, הם שניהם לעולה. אז הנה כי כן מגיעה פה האומנות הפנימית, או הירידה אל החקר הפנימית של רז הלשון. וזה דבר אחד עם האחדות הממשית של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עם, עם ההכרה הכללית בכבודם ועצמם של עם היהודים ככתבם וכלשונם. שכל אותה תקופה מתגלמת על ידו, הולכת ומתאמצתת בה. אז זו כנראה הקומה הנבנית, המדוכה הנבנית, באותה תקופה. והנה אנחנו בזאת נודדים פנימה אל תוך תקופת תורה שבעל פה, בית שני. אומן הקודש המיוחד שבעליית הזקנים ביבנה, הגדול בקדושת אישיותו למעלה ממידת דורו, והקטן מעט משמואל הרמתי. מי אומר את כל זה? זה ירושלמי. סוטה, פרק ת', הלכה י' ג', היה מעניין דווקא לראות מה זה שם. על כל פנים, פה מדובר על שמואל הקטן ודאי. טוב, נקרא קודם, אחר כך. ואומן הקודש המיוחד שבעליית הזקנים ביבנה, הגדול בקדושת אישיותו למעלה מיידת דורו, וקטן מעט משמואל הרמתי, העושה בחסד ענוותנותו היסודית את ברכת המינים, כלפי אותם הישראלים המומרים שנתגלו אז עם הרפיון הגלותי של חסרון כבוד השכינה שבמקדש, מודיעו על הפורענויות הממשמשות לבוא באותה הלשון הקרובה, ואינה ידועה ומובנת לכאן השומעים. מקבילה לכך היא הכנת החדירה הפנימית של הפורעניות שהגיע מכבר לתחום פסגתה עם תרגום התורה ליוונית שהיה קשה אותו היום לישראל כיום שנעשה העגל ובחושך לעולם שלושה ימים. היא האפשרות לתורה להתרגם כל צורכה. הרי היא בעצם טבעיותה של התורה מורשה לישראל קהילת יעקב וערך לשון קודשה. ואף מלאך הרע הגוי של העברת כתבי הקודש למדום וללשונו הודעה באי אפשרות לתרגם דברי קדושה מלשון עברית המיוחדת לכך אל הלשון האחרת. וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נלי כאיבה נפשי, מלך יבני אנסני, אינסני, ככה אני חושב שכתוב. אבל ייתכן שיותר נכון לנקד זה ככה. מלך יוון אנסני לכתוב דת יוונית. על גבי חרשו חורשים, העריכו מענית. תהיתי אחרי גילולים וכל תוכנית, ירים יריקו עליי חרב וחנית, קלטה רוחי כמכתבה דת יוונית. כן, עם המשך הדברים, מחריפים האיסורים. אולי יש פה ירושלמי בהישג יד? לא יודע אם כדאי, לא, אם לוקח הרבה זמן, אני לא בטוח אם כדאי. פה ירושלמי? על כל פנים מדובר פה על אומן הקודש, אני לא יודע למה הוא קורא לו אומן הקודש, זה מה שאני חושב, האם זה נעוץ שם באיזה ביטוי של הירושלמי? אבל זה שמואל הקטן, ירושלמי? איזה מסכת? סוטה. טוב, אז אומן הקודש המיוחד שבעליית הזקנים ביבנה, שהם היו שם, כבר היו הזקנים בעלייה, ויצא בת קול, משהו. ואמרה, יש פה אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי. נתנו כולם עיניהם בשמואל הקטן. זה הגמרא. רק אני לא זוכר למה הוא נקרא אומן הקודש. אומן הקודש המיוחד שבעליית הזקנים ביבנה, הגדול בקדושת אישיותו, למה הוא נקרא קטן? כי הוא היה כל כך גדול, עד שהיה רק קצת קטן משמואל הנביא. הגדול בקדושת אישיותו למעלה מבדת דורו, אלא שאין דורו ראוי. וקטן מעט משמואל הרמתי. העושה בחסד ענוותנותו היסודית ברכת המינים. כן, זה בתקנת, בברכת המינים, ביבנה תקנוה, כזכור. וחיפשו מי ראוי להגיד, מי ראוי לתקן את ברכת המינים. עד שהחליטו ששמואל הוא ראוי, כמו שרם מסביר, למה? כי מה שמואל, מה הנקודה של שמואל, מה הייתה מעלתו של שמואל? זה מה שהוא היה אומר. מה הוא היה אומר? מה האומר שלו? מה נקודת חייו? האומר שלו זה בנפול לא יבחה, אל תשמח. וביקש לו, אל יגן מבך. שמואל הקטן, שזו הייתה הנקודה שלו, הוא זה שלא חשוד, שיתקן ברכת המינים מצד כל חשבון פרטי, ומצד רצון כלכלתם, מצד נקמה פרטית, הוא זה שהיה ראוי ללכת ולהשלים פה את מפעל הנביאים, אנשי כנסת הגדולה, שתקנו את כל 18 ברוח קודשם, ברוח נבואתם. והוא בתקופה הזאת, אז הוא אומן הקודש, שהוא מסוגל גם כן לתקן את ברכת המינים. זה דווקא בחסד ענוותנותו היסודית. הוא זה שראוי לברך את ברכת המינים לתקן אותה. ואת זאת, זאת הוא מתקן כלפי המשומדים. ולמשומדים, אל תהי תקווה. כלפי אותם הישראלים המומרים. כך כותב הרמב״ם, ויין עבודה זרה חבב. מה יהיה כתוב בעבודה זרה חבב? עבודה זרה חבב, עמוד בית. עבודי כוכבים ורואי בהמה דקה, לא מעלין ולא מורידין. אבל המינים ומסורות והמומרים היו מורידים ולא מעלין. אמר לי, אני שלא יכול בדעת אחיך לרבות את המומר. ואת אמרת, היו מורידים? שמי מכאן מומר. איך אתה אומר? יכול לבדת אחיך מומר, זה עדיין נקרא אחיך, אז איך אתה אומר שיש לו דין שהם מורידים ואין מעלים? ונשאני לי כאן, שואלת הגמרא, למה לא תרץ לו על ההתקפה הזאת? כאן במומר אוכל נבלות לתיאבון, כאן במומר אוכל נבלות להכעיס. שבמומר אוכל נבלות להכעיס, אז ביחס אליו, אז יש לו דין כמו של מורידין ואין מעלין. זה אומר, לא, 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 זה לא יכול להיות. כי אוכל נבלות לתיאבון, הוא אחיך לכל דבר. אפילו אתה חייב להשיב לו את האבדת אחיך. אבל אם הוא אוכל לבנות להכעיס, אז סובר... סובר המתקיף שאוכל נבלות להכעיס הוא לא מומר, אלא הוא מין. טוב, וכולי. כנראה זה העניין פה. עיקר המינים האלה, כלפי אותם הישראלים המומרים, והיו צריכים לתקן את ברכת המינים, שזה כנגד הישראלים המומרים, כי אוכל נבלות להכעיס, הוא מין. הוא מומר מין. והתופעה הזאת החלה להתרבות עם הרפיון הגלותי של חסרון כבוד השכינה, שבמקדש, כזכור, בגמרא ביומה, והיא כבדה, הפסוק שם בחגי, והיא כבדה חסר ה', אומרת, הגמרא היה חסר חמישה דברים. לא הייתה שכינה, רוח הקודש, לא היה ארון, האש לא הייתה, מהווה הווה, סיוע לא הווה מגמסיה, כל זה בא לציין את נפילת ספרת החיים הכללית של האומה בבית שני לעומת בית ראשון, והשכינה שמסתלקת מישראל, הלא הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם כזכור. והחלשות כוח החיים הכללי הולך ונותן את תוצאותיו בתופעות היחידיות האלה של התרבות חסרי הזהות, חסרי העצמיות, העלים, הכמושים שהולכים ונושרים מעץ החיים הישראלי, אותם ניפולים המדדים אל מחוץ לתחום. והנה הישראלים המומרים שנתגלו אז עם הרפיון הגלותי של חסרון כבוד השכינה שבמקדש, מודיע הוא, מי מודיע? אומר הקודש המיוחד, שמליאת הזקנים של יבני, הקטן מעט משמואל הרמתי, מודיע הוא על הפורענויות הממשמשות לבוא. זה שם באותה הלשון הקרובה, והיא אינה ידועה ומובנת לכאן השומעים. אז זה שוב נופל. רק רגע, אז חסרון כבוד השכינה שבמקדש, ין בחיי פרשת ויגש. ויהיה משפט כהן, בסדר, למהלך הידעות בישראל. טוב, מה כתוב במהלך הידעות בישראל אני זוכר, אבל לשאר המקומות אני לא יודע בדיוק מה הוא אומר פה. טוב, אני אתאר לעצמי שכל המקורות האלה סך הכל הם מתאימים לרעיון הכללי שאמרנו פה של אובדן החיים הפנימיים, נפילת החיים הפנימיים, היא זו עצמה, הפרדת האידאות, כמו שזה בלשון מהלך האידאות, היא בעצמה שהולכת ומחוללת את הרפיון הגלותי של חסרון כבוד השכינה. על כל פנים, שמואל, לקראת מותו, שמואל הקטן, מודיעו על הפורענויות הממשמשות לבוא באותה לשון קרובה. והנה ידועה ומובנת לקהל השומעים. ככה כתוב שם באותו ירושלמי שאין לנו פה. עכשיו, והוא אמר את זה בארמית, כדי שלא יבינו. אז אתה כבר סימן טוב, זה כי אתה מבין, זה כמו שלא מבינים יידיש. זה יותר טוב מאשר כשמבינים יידיש. סימן שעוד הריקבון הנשמתי של כלל האומה עוד נותן תוצאותיו במימד החברתי. אבל כשמתרחקים מזה, סימן שיותר קשורים כבר לשפת הקודש, לשפה המקורית. אז גם כך, הרמית, בתקופתו של שמואל הקטן, היא כבר לא... היא לא מובנת, לא בתחילת, כי ימי יסוד בית שני, העברית לא הייתה מובנת. אבל פה, כבר לקראת החורבן, אז יש פה משהו טוב, שהוא מדבר ארמית, כדי שלא יבינו. עיני דועה מובנת לקהל השומעים. ואם זה, זה שם הגמרא שאומרת, שהוא היה יותר קטן משמואל, והייתה ראויה נבואה לחול עליו כשמואל. ואף על פי כן, חלה עליו נבואה. כי בסוף הוא התנבא, זה הקשר הענייני, שראוי שתשרה עליו נבואה, ובסוף הוא התנבא, זה מה שהוא מנבא על הפורענות ההולכת לבא. ומדירו אל הפורנויות וממשמשות לבוא באותה לשון הקרובה, בעיניי דועה מובן לתחילת השומעים. מקבילה לכך היא הכנת החדירה הפנימית של הפורנויות. הנה, זה לעומת זה, בהתאם לאותו עיקרון, דברים דומים קורים גם כן, שם בעצם, בעצם, האסון הזה של עשרה בטבת, או ליתר דיוק של שמונה בטבת, שאנחנו מתאבלים עליו ומתענים עליו בכל ימי העשרה בטבת, על, על תרגום השבעים. מקבילה לכך היא הכנת החדירה הפנימית של הפורנויות. זאת אומרת, זה היה בתקופה עוד קודמת, עוד הרבה קודמת, לסיפור שהיה שם עם שמואל, אבל מכל מקום זה מה שמכין את הרעה לבוא. מקבילה לכך, לאותה פורעניות הממשמשות לבוא, והנה הן מבוסרות לנו בארמית, כשעצם השפה התרגומית המשתלטת, זה בעצמו האסון. וזה מכין את החדירה הפנימית של הפורעניות. בעומק העניין, על ידי זה, האסון הגדול של תרגום התורה ליוונית, זה במה שנותן בית יד לחדור אל העולם הפנימי שלנו, ושם להרוס. כל הרה אויב בקודש. כי על ידי תרגום התורה ליוונית, זה מה שיוצר את הממשק המדומה בין הלוך הרוח של האנושות הכללית, ובין רוח השם אשר עלינו דורו אשר שם בפינו, ומתוך כך ראשית המגע של הידיים הטמאות בכתבי הקודש באוריינטציה גוית. מאז ועד הנה זה צרה, את צרה היא ליעקב, צרה פנימית, שכל השתלטות של הרוח הפנימית שאיננה גדלה מהלבה הפנימית של נשמתנו, זו צרת נשמה, כמו שרציתי תכף לתאר את זה פה. הכנת החדירה הפנימית של הפורעניות שהגיעה מכבר לתחום פסגתה, עם תרגום התורה ליוונית, זה כבר מזמן הגיע לתחום פסגתה של הכנת החדירה הפנימית של הפורעניות. תרגום התורה הלבנית, שהיה קשה אותו יום לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה יום שנעשה בו העגל, אין לך פורנות, שאין בו אחד מחפדלד, לא זוכר, מהעגל. וזה אותו דבר, אין לך פורנות רוחנית, שאיננה פועל יוצא של היום הזה, המר והנמהר, החשוך. ובא חושך לעולם שלושה ימים. למה? כי לפי שהתורה אינה ניתנת להתרגם כל צורכה, כמו שאומרת שם הגמרא. אי אפשרות לתורה להתרגם כל צורכה. אבל זה בעצמו, שהתורה אינה, התורה מתרגמת, וזה האסון הגדול. וזה מוחדר בתודעה של העם לדורי דורות, כצום עשרה וטבת, על זה אנחנו אבלים. כי איננה ניתן לי להתרגם כל צורכה, אז צריך לראות את האור שבעצם החושך. צריך לתפוס את המסר שבאסון הזה. מה מלמד אותנו האסון הזה והאבל הזה? מלמד אותנו שהתורה והעברית ורוח העם זה דבר אחד. עד שלא ניתן להיחפל ולהימסר מחוץ למסגרת הזאת. ממילא מתבררת פה האידנטיות, הזהות הפנימית של המושגים האלה, במדרגה העצמית של שיעור הקומה הנשמתית שלנו. כן? כן. החלפת הכתב המצויר, הכתב הקדום לעזרה ושינויו לכתב אשורית יאפשר ללמד תורה בלי טעות, עקב הכתב המצויר ונתן להחלפה, טעויות, נתקבל כמתן תורה מחדש. לא. ייתכן, אני לא חושב שהוא מקשה. אני חושב ש... אפרים, כך קוראים פה לשואל הנכבד, אז דומני שהוא רוצה להסביר לנו הצעה פרשנית לשם, לשורות שכבר בהתחדש במהדורה השנייה של קבלת התורה. עם החזקת כל עמדתה הדתית המפורטת שם אחרי הרע 123. אני לא בטוח בפרשנות שלי דברי המאיר הנכבד. אני חושב שהוא לא שואל אלא מאיר, כי אם הוא שואל אני לא מבין מה השאלה. אבל אם יש פה הערה שהיא מזכירה לנו את הגמרא שם בסנהדרין, אני חושב שזאת כוונתו. על שראוי את עזרה שתינתן תורה על ידו, אלא שקדמו משה. ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, נשתנה הכתב על ידו. ושינוי הכתב, ובאמת הכתב, זה הכתב שמשנה את הכתב דעץ, את הכתב העברי הקדום, שפה השואל, המאיר אני חושב, אז הוא כתב זה הכתב המצויר, קורא זה כתב מצויר. טוב, זאת אומרת, פחות ברור, על כל פנים ככה הרב מסביר את זה בהקדמת אין היה, זה כתב פחות ברור, עד הכתב האשורי, היפה, הברור, שהוא מבסס את קניין התורה, יאפשר ללמוד תורה בלי טעות. כן, הרב אומר שבאמת יש בזה צד של הכנה לגלות, כי בזמן שהעם חי, אז לא נורא כל כך הכתב, אם משהו לא ברור, ניגשים, שואלים את הרב, שואלים את הכהנים, הלווים, כי אומה חיה, נשמתה חיה, גדולי החיים, נבואה חיה, הכל יש, אז גם הכתב הוא חי. אבל אדרבה, מתעלה הכתב עם מיעוט החיים. זאת אומרת, ויש בהכשרת הכתב האשורי כהכנה לקראת הגלות. אבל מכל מקום זה נכון, שזה בעצמו מבסס את התורה בקרבנו גם בכל הגלים שעומדים לעבור עלינו. זו הכשרת התורה בקרבנו להחזקת עמדתה הפנימית אצלנו אפילו בזמן הגלות. אז זה יכול להיות אחת משתיים. או שהשואל שואל למה הרעיון הזה לא נכתב, שאלה, או שהוא אומר שזה לא שאלה, רק מאיר, שזה כלול בכלל להתחדש המהדורה השנייה של קבלת התורה. אדם קיבלו בימי אחשוורוש, אחשוורוש, עזרא, הנחמיה, זה הכל אותה תקופה. ויש בה משהו בהתחדשות השנייה. אז אני יודע, אז אם אולי... אולי אם בכל זאת הייתה כוונתך, אפרים, להציב את זה כשאלה, אז מה שאני חושב שאולי התכוונת להעיר זה התשובה. כי אולי זה כלול בעניין. או שאינני יודע התשובה לשאלתך. או שלא הבנתי את השאלה, כן? לא הבנתי מה את השאלה. זה בגלל שכתוב, הגמרא אומרת, גמרא? אני חושב שזה גמרא, אם לא הגמרא, אבל כל פנים זה ברור שזה כך, שאונקלוס זה מסורת מסיני. אז זה בסדר. שזה ברמב״ם? זה לא בגמרא שם במגילה? אני חושב שזה שם במגילה, שאני לא זוכר טוב. מה? תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו ואמר רב איקה בר אבין ואמר רבי חננאל, רב חננאל ואמר רב מהי דכתיב ויקראו בספר תורת האלוקים פורט שסיום שכל ואינו במקרא ויקראו בספר תורת האלוקים זה מקרא מפורט מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו פסוקים והבינו במקרא אלו פסקי טעמים ואמרי לי למסורות אז זה קושייה זאת אומרת, למה אתה אומר שהתרגום אונקלוס הגר אמרו, הרי כבר התרגום זה עזרא הסופר אמרו. ויבינו, זה הכל פסוקים שם בעזרא. ספר עזרא כתיב. תשובה, שכחו וחזרו ויסדו. שכחו וחזרו ויסדו. לא, בקיצור, שכחו וחזרו ויסדו. אבל מסתבר שכבר עזרא ידע את התרגום. אונקלוס הוא רק שכח... הוא לא המציא, זה רק החזיר. אז... טוב, זה, על כל פנים, פה משמע שזה עזרא הסופר, או שצריך לשאול גם על עזרא הסופר מאיפה הוא ידע את התרגום. לא כתוב שהוא תרגם, רק תרגמו את התרגום. הנה, אונקלוס, תרגום של תורה, אונקלוס סגר אמרו מפי רבי אליעזר רבי יהושע, כאשר למדו אותו כך, לימדו לאחרים. טוב, בקיצור, התרגום הזה, זה תרגום אונקלוס, זה עניין אחר. זה לא מלך יוון אינסני. אתה מבין, זה פה מציאות... סליחה? אני לא בטוח רק עניין של יראת שמיים, זה רק מן השמיים. אתה מבין? התרגום מצד עצמו הוא לא כל, לא עניין כל כך רע, אתה מבין? תשאל את השאלה קצת בצורה אחרת. אנחנו ראינו בפעמים קודמות, הרב ציודה פה כותב, שהשם אלוקים ייתן עומר המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אז אומרים חז"ל שנתחלק ל-70 לשון, נכון? אז הנה, אז התחלק ל-70 לשון, אז מה הבעיה? אז אתה רואה שזה כן ניתן להתרגם. ופה אנחנו ראינו שעם עבר ירדן כתיבת התורה באר היטב, הואיל משה באר את התורה הזאת, וכתבת את התורה הזאת על האבנים באר היטב ב-70 לשון. אז זה מצוות התורה לבאר 70 לשון, אז מה הבעיה? אז מתי שהתרגום בא מתוך שפעת החיים האלוקית במלוא הרוממות והקודש של ספירת החיים העצמית הישראלית, יש בעניין לשון הקודש לכלול את כל הלשונות ויש בדיבור האלוהי אל עם ישראל כדי לרומם את צלם האדם הכללי. תוך כך יש שם את הזיקה לכל הלשונות כולם. אבל... מתי שעם ישראל הולך ומאבד את צורתו העצמית ולא נמצא בספרת החיים הפנימית המלאה שלו והוא בבחינת תלמיד שלא הגיע להוראה והוא מורה ועצומים כל הרוגיה זה דבר, זה אסון לא כל שכן שמלך יוון אינסני ובא לא מתוך יוזמה ישראלית אלא מתוך עומק האנגלות של החרפה הזאת שבא לך מלך זר והוא פה מנהל לך את העניינים וקובע לך מה לנהל את הרוח הפנימית העצמית שלך בצורה שתיצור ממשק עם דעתם במי זה? במי זה המתרגמים האלה? אז זה איננו ניתן להתרגם כל צורכה פה זה עיקר הנקודה וזה עיקר אחר כך הטעויות כי זה לא הרוח, ולא הספירה, ולא האופי של ההשפעה, והכל הולך ומתהווה על פי אובדן הרוח הפנימית, אובדן הכלים המעבירים, ואובדן וחוסר ההתאמה של הכלים המקבלים. מכל המסגרת כולה, זה חורבן על גבי חורבן. עיוות על גבי עיוות. ק. כן, אז על כל פנים, אי האפשרות לתורה להתרגם כל צורכה, הרי היא בעצם טבעיותה של התורה מורשה לישראל קהילת יעקב. וערך לשון קודשה. פעמית מסתבר התורה, זה חיינו, זה אורך ימינו. אין להעביר רוח ומוסר על יסוד דברי תורת ישראל ובלא רוח חייו. כי התורה באמת היא רוח חייה של האומה. רוחי אשר לך הדבר ששמתי בפיך, חיינו ואורך ימינו. מה שכל האחיזה בה זה רק מצד ההתבטלות לכלל ישראל. והנה, שוב אני אומר, דרך האסון מתברר פה הגדר העצמי של העניין. ואף מלאך הרע הגוי של העברת כתבי הקודש לעם אדום בללשונו, הודה באי אפשרות לתרגם דברי קדושה מלשון העברית המחרד לכך אל לשון אחרת. הקדמה לתהילים מאת המין שתרגם את התנ"ך לגרמנית. ונקיחה, אז ככה אפילו אותו מין שתרגם את התנ"ך לגרמנית, גם הוא כותב בהקדמה לתהילים שלו, שיש בעיה, כי אי אפשר לתרגם. זה לא, כיוון שזה מתורגם, אז זה כבר לא זה. מלאך רע, בעל כורחו, מודה בזה. לעם אדום, הגרמנים, זה עם אדום. אז גרממיה של אדום. והוא הודע באי אפשרות לתרגם דברי קדושה מהלשון העברית, ומחזת לכך ללשון האחרית. זה המשך של אותו עניין, האבלות על, על, אתם יודעים שם, על עשרה בטבת. אחד הטעמים שם, שאני כמו לא זוכר מי אומר את זה שם, רבנו חננאל או מישהו שם, נזכר בשולחן ערוך, או במשנה ברורה, או לא זוכר מאיפה זה מובא, העיקר זה מובא, למה צמים, מה היה שם ביום, ביום, ב, 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 בשמיני בטבת, אלו שלושה ימים, עזרא סופר מת בתשעה בו, ועשרה בטבת, אז המצור על ירושלים, ובשמונה בו, אז יש, יש, לא זוכר מי אומר, על דבר לא נודע, לא נודע, מה העניינו? אבל הלא נודע, זה סביר שזה עניין אחד עם חג המולד, שזה נופל בתקופת טבת, וזה בדיוק, על זה בהזדמנות זאת, אז אנחנו מתענים. וזה עניין אחד עם תרגום התורה ליוונית, כי הוא. כן. וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, כמו שכותב הרב באורות, אוי נא לי, כי איפה נפשי. מלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חורשים הריחו מענית, תהיתי אחרי גילולים וכל תוכנית. יהירי מריקו עלי חר וחנית, קלטה רוחי כנכתבה דת יוונית. מה יהיה? טוב, בואו, הרב ציודה לא היה עוצר במקומות כאלה. זה, לומדים את זה מפרשות, לא עוצרים, לא עוצרים בפרשות בעניין רע, אף פעם. אז בואו נמשיך, אין ברירה. מתוך האונס ועייפות הנפש, קהה אור החיים המקורי של התורה. המהירה בעצם נשמותיהם של ישראל, שהן עצמן שורש אותיות התורה והורה. ואותיותיה הן שורש נשמות ישראל. ובהערת השכינה האלוקית בקרבם, ואותיותיה הן שורש נשמות ישראל, ובהערת השכינה האלוקית בקרבם. עם התעוררותה לאהבה העליונה של הבוחר בעמו ישראל באהבה, כוללת את ברכת התורה, שהיא כלל ישראל, ובהתפרטות חלקיה היא מתפשטת בכל אחד ואחד מישראל. ניתן מקום לסידור מצב ממוצע משמש כאין צורה מורגשה לשפע מקוריות רוח השם אשר עלינו ובורא אשר בפינו, והוכנה אפשרות לעשיית מטבע מחשבתית בפגישת תערובת של תורת יוון, ישראל וחוכמת יוון בגלות החדשה של מצרים ועם לועז, בתפיסת תורה משלית תחת הווייתית ופיסול רוחני של דבר השם תחת אחדותו העליונה המתגלה בעצמיותנו הדבקה בו. ומכאן כל אימות תולדותיה ותוצאותיה של מטבע גלותית זו, כל הצרות המחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות בנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צרת התורה, צרת ישראל וצרת העולם. ובכל זאת, אנו ליה ואיננו ליה. טוב, שבת שלום.